טוב, פרק רביעי, מסכת אבות. שלוש המשניות הראשונות שייכות לשני תנאים גדולים שהיו מאותם ארבעה מפורסמים שנכנסו לפרדס. חז"ל מספרים על ארבעה שנכנסו לפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס, לשון חז"ל במראה במסכת חגיגה, מסכת שעוסקת שם באמצע בחוכמת הנסתר, במעשה מרכבה, בהבנת הדברים הלא ניתנים להבנה. ושם מסופר, תנו רבנן, ארבעה נכנסו בפרדס. רש"י מסביר, פרדס, לא כפי שאנחנו רגילים תמיד לראשי התיבות של פשט, רמז, ברש וסוד, כשמדגישים פה את הסוד דווקא. רש"י מסביר, נכנסו בפרדס, עלו לרקיע על ידי שם. על ידי שם, שם המפורש. מקומות רוחניים, עליונים, גדולים, מעבר להשגות הרגילות שלנו. ואלו הם, בן עזאי ובן זומה, אחר זה אלישע בן אבויה, ורבי עקיבא. שלושה מבין הארבעה הללו הם תנאים בפרק שלנו. בן זומה פותח את הפרק, בן עזאי הוא התנא במשנה הבאה, ובחלק האחרון של הפרק מופיעה המשנה של אלישע בן אבויה. רק מה שכתוב פה במילה אחת, כי ניכנס לזה אחרי זה מן הסתם בהמשך, אמר להם רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא בעצם חברם, אבל הם תלמידים חברים של רבי עקיבא. מבחינת הדורות, הם כולם תלמידים של הדור שלפני, של רבי יהושע ורבי אליעזר. הדורות מסתדרים, רבן יוחנן בן זכאי מקבל מהילל, אחת נסתדר בדורות, תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, המעבר ליבנה. בסדר? היסטורית? תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי זה רבי אליעזר ורבי יהושע, ועכשיו אנחנו בדור של התלמידים שלהם. רבי עקיבא הוא התלמיד הבכיר פה, ובן עזאי ובן זומה הם חברים ותלמידים, תלמידים חברים באותו מקום. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. ביטוי מופלא. רש"י מסביר, כאשר אתם מגיעים למקום שיש טהור, הרי הם עולים לשמיים על ידי שם, כשאתם מגיעים למקום שיש טהור, אומר רש"י, מבהיק כמים צלולים. אבל זה לא מים, זה שיש. אז אתם לא יכולים להגיד מים מים, כי זה לא מים. אבל התחושה של היש שאתה מגיע אליה היא מים. אז אל תאמרו מים מים, שנאמר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. למה שיאמרו מים מים? אל תאמרו מים מים, מסביר רש"י, יש כאן, ואיך נלך? מים, איך נלך? שנאמר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. טוב, כמובן הדברים מסתרים, ארבעה נכנסו בפרדס, ואנחנו קוראים את זה בעיקר בשביל הסיום. בן עזאי הציץ ומת. ועליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המוות על החסידיו. רש"י מסביר, כולם מתים. היו עוד חסידים לקדוש ברוך הוא. אבל בן עזאי, אתם שמים לב שגם בן עזאי וגם בן זומא לא נקראים רבי. שמם הפרטי של שניהם היה שמעון. והם לא נקראים רבי שמעון בן עזאי או רבי שמעון בן זומא. חז"ל אומרים שהם לא הגיעו לכלל סמיכה שיקראו אותם רבי. בן עזאי, עוד יותר מבן זומא, הוא תופעה חריגה מאוד בעולם התנאי. הוא גאון עולם, ומדובר עליו במושגי הבנות שבנגלה, לא רק בנסתר, בנגלה, שאף אחד לא עומד על דעתו. ופעם אחת בן עזאי נותן דרשה גדולה על עניין בית ומשפחה ופריה וריביה, ואומרים לו, בן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים. יש נאה דורש ואינו נאה מקיים, כי בן עזאי לא התחתן מעולם. הוא מת בחור. אני יודע לאיזה גיל הוא מגיע, אבל הוא לא התחתן. ואומרים לו, אבל יש נאה דורש ואינו מקיים. והוא עונה להם, אתם יודעים מה עונה להם? ומה אעשה? ונפשי חשקה בתורה. מה אני יכול לעשות? ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה? מסובך מאוד. דמות מסובכת מבחינת הכל. בן עזאי הציץ ומת. עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המוות על החסידיו. על פי מה שסיפרנו עכשיו, אומר רש"י, הוקשה מיטתו לפניו. הייתה לו קשה מאוד מיטתו של בן עזאי לפני הקדוש ברוך הוא, לפי שמת בחור. ואף על פי כן, אי אפשר שלא ימות, משום שנאמר, כי לא יראני האדם וחי. בן זומא הציץ ונפגע. הציץ ונפגע, זאת אומרת, לא עליכם נטרפה עליו דעתו. הציץ ונפגע. ועליו הכתוב אומר, דבש מצאת, אכול דייקה, פנטיס בענו והכה אותו. אז בן זומא הציץ, אכל מן הדבש, אבל נפגע. אחר הוא אלישע בן אבויה, שאיתו הולך רבי מאיר על הסוס פה. כאן, אחר, אגב בכלל מקומם הוא כאן, בן עזאי הוא דורש בשוקי טבריה. כשרוצים לתאר תנאים מישהו ש... סברותיו ברורות לגמרי, אומרים נהירים סברותיו כבן עזאי בשוקי טבריה. הוא בשווקי טבריה היה מסתובב, אנחנו במקום. אחר קיצץ בנטיות, ואלישע בן אבויה, רבי עקיבא יצא בשלום. בפרק שלנו, ש... לא יודע כמה בזמן הקצר שלנו נצטרך גם להיכנס לסדר הפרקים במסכת אבות, לפי מה הדברים מסודרים, אבל בפרק שלנו שלושה מארבעת התנאים שנכנסו לפרדס נמצאים, והמשניות הפותחות, לדעתי אלה שננסה לפחות להספיק, הן של שני התנאים הראשונים, וכמו בכל משנה במסכת אבות. רוב התנאים במסכת אבות זוכים למשנה אחת. לפעמים הם זוכים לכמה משניות, הוא היה אומר עוד משנה, הלל זוכה ליותר, יש עוד כמה שזוכים, אבל זוכים לנציגות מאוד מאוד מועטה. והמשניות במסכת אבות, שנבחרות בעריכת המשנה כמשניות שמייצגות את רבן גמליאל, שכל השס מדבר, לא באות להגיד שזה כל מה שהוא אמר, אלא שזה מה... שהוא היה אומר. אתם יודעים מה הפירוש שהוא היה אומר? אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים. זה מה שהוא היה. זה לא הוא אמר. הוא היה אומר. אם אתה רוצה את מה שהוא, זה את מה שהוא היה, האמירה הזאת זה ההוא היה אומר שלו. ובלימוד שלנו באבות ככה, בשבתות, אנחנו רואים את זה כל פעם במשנה אחרת. וכל פעם בתנא אחר, ומסעות מופלאים לעבור בתוך הדברים. וכאן נכנסים למשנה של בן זומא, ולכן פתחתי קצת בהכרת עולמו האישי של בן זומא. כך ננסה לעשות בכל תנא לפני שניכנס. בן זומא אומר, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, כי עדבותיך שיחה לי. זהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. זהו עשיר השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. זאת הפעם היחידה שמובא משהו וגם דורשים עליו. כלומר, לא מסתפים רק בציטוט, אלא בהסבר. אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי ייקלו. טוב, נלך לאט. ארבעה דברים יש כאן. חוכמה, גבורה, עושר וכבוד. מה מבקשת אמא פולניה יותר מחוכמה, גבורה, עושר וכבוד? אביסלה, קצת כבוד, קצת... וחוץ מזה הכל בסדר. ובן זומא עוסק בארבעת המושגים, וכשמסתכלים לרגע אחד במה שהוא אומר, הדברים הם הפוכים לגמרי. בואו נלך מהסוף להתחלה. איזה הוא מכובד? הייתי מצפה לזה שמכובד הוא זה שמכובד. זה כמעט לא שאלה, איזה הוא מכובד? המכובד הוא המכובד. ממש שאלה קשה. מה פירוש המילה מכובד? זה שמכובד. בשונה מחכם, למשל, מכובד זה פסיבי לגמרי, הוא מכובד. מכבדים אותו. וקובע בן זומא, מכובד זה המכבד את הבריות. מכובד. אגב, הפסוק שהוא מביא הוא פסוק מדהים. שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. אלה דברים של הקדוש ברוך הוא. כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. מה הקשר? הקדוש ברוך הוא מכבד את מכבדיו ובוזי יקלו. שלושת הפסוקים הקודמים באמת מדברים על אדם. מכל מלמדי השכלתי. אוקיי, זאת אומרת שחכם לומד מכל מלמדיו. ננסה להבין את זה עוד מעט. הפסוק מתאים לעניין. העשיר הוא השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל. זה הבנתי. מדובר על אדם. אבל הפסוק הזה, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, בכלל מדבר על הקדוש ברוך הוא. נגיע גם לשם. אבל נחזור לעיקרון של בן זומא. עשיר, אם אנחנו היינו צריכים להגדיר עשיר, אז היינו מגדירים עשיר כמי שעשיר. Rich man. עשיר מוגדר כאן בתור השמח בחלקו. זה בהחלט משהו רוחני נפלא, זה מידות נפלאות. אבל למה זאת ההגדרה לעשיר? הוא מדבר פה בהגדרות, הרי הוא בא לחדש פה עולם שלם. צריך להבין מה הוא אומר. משפטית זה לא ההגדרה. יש, אני אתן דוגמה, יש גמרא מעניינת, במסכת קידושין. אם איש מקדש אישה, ובמקום לקדש אותה בדרך הרגילה, הוא מקדש אותה בטובות הנאה אחרות. לא בכסף, לא בשטר, אלא בטובות הנאה אחרות. כן. למשל, מקדש איש, אישה, מנת שאני צדיק. ואחרי זה בודקים מי הוא בדיוק. או על מנת שאני איקס. אז כתוב שם, מי שמקדש אישה על מנת שאני עשיר. זהו. תסבי באמת, מה צריך מזומן? אני עשיר. הכבוד של להיות נשואה לעשיר הזה, זה עצמו כבר על מנת שאני עשיר. אז הגמרא שואלת, מה זה עשיר? הגמרא אומרת, עשיר זה לא צריך להיות כרבי אלעזר בן חרסום, זה לא צריך להיות מיליארד דולר, זה מספיק חצי מיליארד, יש שם דיון כמה. מה דעתכם, אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר. הם מגיעים הביתה, פותח את העינק הרי, הוא פותח, יש סוף של קופסת מלרום החמוצים, כזה קטן, מה שנשאר. היא אומרת לו, איזה עשיר חתיכת מנובל? הוא אומר, שמח בחלקו. שמח מאוד, לא שמח לך. שמח מאוד. זה גם תופס, גם שם בן זומא יגיד, זה עשיר השמח בחלקו, שהוא ייתן לו שתי... מה הוא אומר? זה הגדרה או שזה וורטים? אם זה לא הגדרה, כלומר, למה שם זה מצחיק ופה לא? אבל איזה הוא עשיר, איזה הוא עשיר? עשיר זה עשיר. שמח בחלקו זה דבר מאוד חמוד. זה דבר יקר, זה דבר נהדר, אבל אנחנו עכשיו מדברים באיזה הוא עשיר, זו הגדרה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. בואו נסתכל רק רגע על הפסקה הזאת במשנה. איזה הוא גיבור? אני רוצה לראות גם אותה וגם את הפסוק. קודם כל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? זה שוב דבר נפלא, רעיון עמוק, אבל גיבור זה מי שמנצח. מי הגיבור במגרש? הגיבור זה שניצח. מי שאכל אותה הוא לא הגיבור. ומי שניצח הוא הגיבור. במשנה הזאת אין מישהו שני בכלל. הגיבור הוא הכובש את יצרו שלו. אבל שימו לב לפסוק שממנו זה נלמד, בואו נסתכל. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו שנאמר, בואו נקרא את הפסוק, בפשטות. פסוק במשלי, טוב ערך אפיים מגיבור. לא הבנתי. מה כתוב פה? שערך אפיים, נו, הוא יותר טוב ממה? מגיבור. אז גיבור לא שווה ערך אפיים. אז לא הבנתי מה הוא אומר. הוא אומר שגיבור זה הכובש את יצרו. ומאיפה הוא לומד את זה? מזה שכתוב טוב ערך אפיים מגיבור. הוא לא קרא את הפסוק. מה כתוב? בפסוק כתוב שערך אפיים, שזה אני מבין הכובש את יצרו באיזושהי צורה, טוב מגיבור. אתם רוצים את המשך הפסוק, הוא ממשיך. טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו, שלום וברכה, חבר. ומושל ברוחו מלוכד עיר. טוב ערך אפיים, שם סידור. טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. מושל ברוחו, טוב מלוכד העיר. ואני מבין שהמושל ברוחו הוא הכובש את יצרו, נכון? אז מה כתוב בכלל בפסוק? איך לומדים את הפסוק? לזה נגיע גם. אבל עוד פעם נבין את העיקרון. איזה הוא גיבור, לא זה שמנצח, אלא זה שכובש את יצרו. והראשון בחבורה, איזה הוא חכם, לא זה שמלמד. זאת לא הגדרה. חכם במושגים, זה החכם. החכם דורש, החכם של הקהילה, החכם בשי, החכם. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. והאמת שכשמעמיקים מעט בדברי בן זומא, אחרי זה נחזור לבן זומא, מגלים עולם חשוב מאוד שבן זומא רוצה להכניס אותנו אליו. לדעתי שרבי יהודה הנשיא רוצה איתו להמריא לכל פרק ד'. אתם יודעים, אני רק אומר בסוגריים, נגיע לזה בעזרת השם בהמשך. המהר"ל מפראג אומר שכל אחד מפרקי מסכת אבות, יש חמישה פרקים במסכת אבות. הפרק השישי איננו חלק מהמסכת. הפרק השישי זה ברייתות, שצרפו למסכת. ואנחנו קוראים אותם בשבת שלפני חג השבועות. והמהר"ל מפראג אומר שכל אחד מפרקי מסכת אבות הוא, המסכת כולה היא התמצית של תורה שבעל פה. וחמשת פרקי מסכת אבות ערך אותם רבי יהודה הנשיא עורך המשנה כנגד חמישה חומשי תורה. מאוד משמעותי. ספר בראשית נמצא בפרק א' שעוסק בתולדות. משה קיבל תורה מסיני והעביר והעביר והעביר. ספר שמות עוסק בכניסה למצרים וביציאה ממצרים. זו סוגיה גדולה מאוד, לא ניכנס אליה, היא דבר מדהים כשחושבים עליו, והיא אולי מסבירה את סדר המשניות, היא עושה מהפכה למי שיש לו כוח לבדוק את זה. פרק שלישי הוא כנגד ספר ויקרא, בשבת עסקנו במשניות של פרק שלישי. ופרק שלישי עוסק באמת בתהרה. הקוויה בין מעל הלל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה, דם מאין באת, אדם כי יקריב מכם, איך מטפלים באמת, באמת, באמת בכל הדברים בחיים? זה פרק שלישי, לא ניכנס. פרק רביעי, על פי זה הוא כנגד ספר במדבר. אני חושב שכשניכנס למשניות הראשונות, אולי נבין קצת מה הרעיון, איפה זה נמצא. ונחכה עם זה, נתחיל. בן זומא אומר פה יסוד מאוד מעניין. איך אמרנו? אם אתה מגדיר לי עשיר בתור שמח בחלקו, זו הגדרה מאוד נחמדה, היא ודאי לא תופסת משפטית. עם זה לא הולכים למכולת, אומרים את זה. אבל בן זומא אומר משהו אחר לגמרי. הוא בא וזורק לנו אתגר. האם יש בכלל עולם אמיתי? או אולי אין? בן זומא היה אחד מאלה שחיפשו אותו. הוא לא לגמרי מצא, הוא הציץ ונפגע. אבל את השאלה הוא משאיר לנו, והיא שאלה גדולה מאוד. אני אגיד לכם מה פירוש עשיר בעולם שלנו. עשיר זה מי שמחזור הכספים שלו הוא 20 מיליארד דולר ל-X זמן. זאת אומרת, בוא נעשה תרגיל. בוא נעשה תרגיל, נגדיר את מה שאמרנו. תרגיל, נגדיר את מה שאמרנו. זה בדיוק מה שאתה אומר. עשיר הוא מי שיש לו X, אני בעצם אומר את מה שאמרתם עכשיו. מה בעצם עושה את פלוני עשיר ממני? לא נעים, אבל נגיד את זה ישר. זה שאני פחות עשיר. זאת אומרת שאם פתאום ייכנס לנו לחדר מישהו עשו יותר עשיר מהעשיר הקודם, עכשיו הוא לא העשיר. או אם תוך כדי שאנחנו מדברים, נפלו כל המניות האלה ועלו אלה, אז עכשיו, בעברית אחרת, אני הולך להגיד דבר מוזר. יש מושג שנקרא עצמאות כלכלית. מכירים את המושג? Independence. אי-תלות. ואני רוצה לשאול אם זה נכון. זאת אומרת, בעצם, עשיר יהיה עשיר, עשיר יהיה עשיר, למה הוא זקוק? וכמה שיותר עניים? אני לא צודק? זאת אומרת, אם אין עניים, ממני, אז הוא לא עשיר. מרבה נכסים באמת מרבה דאגה. זאת אומרת, הוא חייב להחזיק כל הזמן בזה שמי שעושה אותו עשיר לא יפסיק לפרנס אותו. אתם מבינים כמה עשירים אני מפרנס בעולם? זאת אומרת, יש לך תלות גדולה יותר מלהיות עשיר? תחשבו רגע על העולם, לשנייה אחת, ותגלו שבמהותו אין לי בכלל עולם שלי. איזה הוא מכובד? זה שמכבדים אותו. ומה כשהקדנציה נגמרת? וכשהרייטינג יורד? וכשמפסיקים לספור אותו פתאום? מה קורה לו אז? מה כשהוא חוטף מכה? האם מכובד חייב תמיד להיות חלק מההסכמה שלנו באלמא דשיקרא? הרי לכולנו יש הסכמה, קוראים לזה בשתיקה, זה לא בשתיקה, להיות חלק מהאלמא דשיקרא. כולנו מסכימים לזה. אני יודע שהתחפושות שאיתם הגענו לסעודה של הערב זה אוסף תחפושות, אבל אני חלק מהתחפושות. עכשיו, זה לא דבר צדדי, אנחנו על התחפושות נותנים את רוב חיינו. איזה הוא גיבור? בוא נלך לבית ספר, נחזור לכיתה לא יודע איזו, ונשאל מי הכי גיבור במגרש. והתשובה היא, זה שמגיע לראשון במגרש, תופס את הכדור ומנהל את העסק, וחבל על הזמן מי שלא משתף פעולה. מכירים? פעם ראיתי גיבור כזה בשעה קשה מאוד. הוא הגיע למגרש מזיע ראשון ואף אחד לא היה במגרש, והוא היה אומלל, הוא לא יודע מה לעשות. הוא נגח בשערים, הוא הרביץ לגדרות, הוא לא יודע מה לעשות. לא היה שם אף אחד שבזכותו הוא יגיבור. אז הוא יצא לפנסיה, איך יהיה גיבור? איזה הוא חכם? זה שיודע הכל. מה לעשות כשפתאום הילדים מגלים שבדור שלהם הם בהקשה קטנה על מחשב יודעים קצת יותר מהר ממנו פי 7,000, והוא לא רלוונטי עוד לפני שהוא נכנס לכיתה? שזה יש פסיכולוגים למורים, ועל שהם מקבלים תוספת בושה. כלומר, יש סיכוי להיות חכם? גם אם פתאום יש חוכמה בעולם, או הכל שקר? זאת שאלת בן זומה שנכנס בפרדס והציץ ונפגע. יש בעולם חוכמה? בן זומה היה מגדולי העולם, בלי תואר, לא לחינם. מן הסתם, טוב, לא כמוני, אבל בערך. הוא לא היה זקוק לתואר הזה, הוא לא האמין בו בכלל, הוא לא הבין מה מדברים. עניינו המרכזי של בן זומה בגמרות הוא לדרוש את המקראות בעומק. משמת בן זומה בטלו דרשנים. הדרשנות של בן זומה היא דרשה, במובן שהיום קוראים לזה לדרוש. אלא לדרוש זה לדרוש את עומקו של הפסוק, ולחקור מה באמת יש פה. מהו האין סוף שמסתתר אחרי הסוף? הרי הפסוק הזה נקרא פסוק כי מה שאתה רואה הוא רק פסיק, הוא הפסקה ממשהו הרבה יותר גדול, לכן זה נקרא פסוק. פסוק לי פסוקך, ותגיד לי את הפסיק שאתה יכול להגדיר. הפסיק הזה מתאר עוד עומק ועוד עומק ועוד עומק. אמרנו כמה פעמים, הארי הקדוש אומר על התורה שעליה כתוב בספר תהילים, עוטה אור כסלמה. עוטה אור כסלמה, שני מושגים סותרים. סלמה היא לבוש מוגבל, אור הוא אור, הוא אור אינסופי. אומר הארי הקדוש, אתם יודעים מהו פסוק? הוא אור אינסוף עטוף בסלמה. כשכתוב פה שור, אתה יודע מה פירוש שור? איך אנחנו אומרים תמיד, אתה יודע מה זה שור? עם ארבע רגליים, ועושה מו, והוא הולך באחו. נכון. זה לא נכון. כי יש עוד עומק, ועוד עומק, וכשיחזקאל ראה במעשה המרכבה שור במרכבה למעלה, הוא לא עשה מו והלך באחו. אבל השאלה כמה ענב אתה כדי להבין שמה שאתה רואה הוא רק פסוק. אתה לא רואה יותר מפסוק, כי אתה בעצמך. זה אגב בכלל לא נורא להיות פסוק, כי אתה יודע מה הפירוש להיות פסיק מאין סוף? זה להיות אין סוף. ובעד שלא תנסה להיות יותר מזה. תנסה להיות מה שאתה, עוד רגע נגיע לאיזור השיר. בן זומא שואל בעצם את השאלה שהיא שאלת מפתח של החיים. האם ישנה אמת שהיא לא תלויה בקדנציות, בקפריזות, בכוחניות, בהצלחות מקריות? משהו שהוא אבסולוטי. האם יש דבר כזה? הוא בא ואומר, כן, רק בוא נתחיל. איזה הוא חכם? חכם שאף אחד לא ייקח ממנו את חוכמתו אף פעם. הוא זה שלא יכול לראות משהו בבריאה ולא לראות בו את האלוקי שבו. כל אדם דבר את צלם האלוקים, דבר את צלם האלוקים שבו. וחכם הוא הלומד מכל אדם. תשימו לב, אגב, המשנה מתחילה בלומד מכל אדם, ומסיימת באיזה הוא מכובד המכבד את הבריות. שימו לב לתיאורים. הלומד מכל אדם, הכוונה היא לא הלומד מהרבה רבנים. בכלל לא על זה מדובר. אגב, גם לא נכון ולא בריא. שטויות. זו סתם איזה מין פוזה של הרחבת אופקים. הלומד מכל אדם זה גם לא הלומד מכל יהודי. זה הלומד מכל אדם. חכם זה מי שלא יכול ללכת ולראות אדם שהוא לא לומד ממנו. לא יכול. עוד רגע במשנה הרביעית נראה משפט מאוד מעניין של עוד אדם מיבנה, רבי לויטס, איש יבנה. הוא יאמר משפט מאוד קצר, זה אגב המשנה היחידה שלו בשס. הוא יאמר משפט מאוד מאוד קצר. מאוד מאוד הווי שפל רוח. מאוד מאוד הווי שפל רוח. שתקוות אנוש רימה. חשבתם פעם מה ההבדל בין שפלות רוח לענבה? בדרך כלל, אני מקדים טיפה, אבל זה הכל ביחד. מערבבים את המושגים האלה. אבל הם שני מושגים אחרים ששניהם בעלי חשיבות עצומה. שניהם כל כך חשובים לנו בחיים, ונדמה לי שגם הענווה היא הדבר הכי חשוב שיש ואנחנו קשים בהבנתו, אבל שפלות רוח יש לנו גם התנגדות. אפילו לקוד. לא טוב להיות שפל. אדם לא אוהב את המשפט הזה. נכון? הקוד ענווה תופס אותנו. הקוד שפלות עושה לנו רע. מה ההבדל בין ענווה לשפלות? משה רבנו היה ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. אתם יודעים מה זה ענב? ענב, משה רבנו היה ענב. נו, אז מה דעתכם עכשיו אם נניח היה בא משה רבנו ואומר, חבר'ה תראו, הנה אני יורד עכשיו עם הלוחות, שבענוותנותי, מה, איך אני יכול ללמד אתכם באמת? אז תלמדו אחד את השני. נו, זה רציני? זה לא ענבה, זה שטויות. אז מה זה ענב? ענב הוא מי שיודע את ערכו. הוא יודע את ערכו בלי בלבולים. רק הוא יודע שכל מה שיש לו הוא בכלל לא שלו. הוא יודע שכל מה שיש לו זה מתנה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא באמת ענב, זאת אומרת שהוא באמת לא חושב שיש לו משהו שאין לך. הוא באמת באמת לא חושב, כי אין לו משהו שיש לך. באמת אין לו. מהו מבחן הענבה שצריך לעמוד בו משה רבינו? בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ואומר, העם הזה חטא. בוא נחליף אותו. ואני עושה ממך עם. משה רבנו, ריבונו של עולם, קודם כל תמחה אותי, אני לא ממשיך לך. לא בגלל לויאליות. כי כל הכוח שלי הוא מהם. רק לי נתת מתנה X ולא נתת מתנה Y. כלומר, ענב הוא מי שיודע את ערכו, ובגין היותו יודע את ערכו, הוא לא יוותר לך על מה שהוא צריך להעביר לך. מנהיג אמיתי שהוא ענב לא יחפף במתנה שהוא קיבל כשהוא מעביר לך אותה. זאת המתנה, ואתה צריך לדעת ללמוד אותה, ואתה צריך לדעת לקבל אותה, זו מתנה, זה לא שלי. תוציאו, אני לא פה. זה טוב לדבר על משה עכשיו, אנחנו ערב שבת קורח. כשהטענה היא, ואתם מתנסים, משה אומר, אני מעמיד את זה עכשיו למבחן הקדוש ברוך הוא, ואנחנו, מה? אני לא צריך להתווכח איתכם, אני לא, זה לא הנושא, זה, השתיקה היא לא נובעת מקטנות, דיברנו על זה בזמן האחרון. אמרתי, אני לא רוצה אפילו לדון. בוקר ויודע השם. לפעמים הלילה הולך לילה אחד, ולפעמים זה לוקח קצת יותר. ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, אני לא פה, אני לא תופס נפח. זאת ענווה. דבר גדול. אז מה זה להיות שפל? תשמעו, זה דבר מדהים. אז מור הזקן אומר שלהיות שפל זה מושג אחר לגמרי. שפל זה מושג פיזי, זה מושג פיזי, גאות ושפל. ענב הוא מושג עצמי, שפל הוא מושג יחסי. נכון? ענב לא קשור למישהו ליד. אני יכול להיות ענב גם אם אין פה אף אחד. אני יכול להיות בעל גאווה גם אם אין פה אף אחד. שפל, אני צריך להיות שיש משהו שהוא מעליי. נכון? אחרת אין מישהו בשפל אם אין משהו שהוא מעליו. יפה. ענבה היא הכרת ערכי. לכן, אגב, הגמרא בסוף מסכת סוטה אומרת את המשפט היפה המפורסם שם. כתוב שמשמת רבי, כשמת רבי יהודה הנשיא, בטלה ענבה. כתוב שם על כמה אנשים גדולים שכשמתו, המושג הזה כבר נעלם. בטלו מושלי משלים, בטלו, בטלה ענבה. קופץ רב יוסף ואומר, לא, 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 איך אתם אומרים שבטלה ענבה? הרי אני עוד פה. האיקה אנה, בעברית קדומה, איך בין דו. וכיוון שאיך בין דו, אז מה הפירוש אין ענבה? זה לא בדיחה, זה עומק עצום, זה אמת עצומה. האיקה אנה, אתם יודעים מה הפירוש האיקה אנה? עוד יש אני. וכיוון שעוד יש אני, יש ענבה. אם עוד יש אני, זה האלוקי שבאדם. האדם עוד ימצא את ערכו. אתם יכולים להגיד שבטלו מושלי משלים. אתם יכולים להגיד שבטלו המון דברים. אתם יכולים להגיד שחוכמה X בטלה. אבל הכוח להבין שכל מה שיש לי הוא מהקדוש ברוך הוא, אם הוא בטל, אין טעם לחיים יותר. לא ניכנס למה רב יוסף, הוא הדוגמה לזה. לא חשוב עכשיו. מה זה נקרא שפלות רוח? מאוד מאוד הווי שפל רוח. הווי שפל רוח בפני כל אדם. זה דבר לגמרי אחר. זה לעמוד לפני אדם שנמצא לידי. יכול להיות שהאדם הזה הוא בעולם המושגים שלנו חבל הזמן. קרימינל ליגה לאומית. הוא האחרון שהייתי שם אותו כמישהו שמהווה דוגמה למשהו. אני יושב עכשיו ופוגש אותו. האם אתה יכול להיות בשפל ולשאול מה אני יכול ללמוד ממנו? אם לא, אתה לא יכול לתת לו כלום. תסתובב ותלך. האם אתה מבין שאתה יכול להיות שפל רוח בפני כל אדם? זה דבר מופלא. בפני מה? הוא גנב. אני בא עכשיו ופוגש אותו במעשרו הקשה, לא יודע איפה. הרי אני צריך ללמד אותו. זה נכון. אבל כדי ללמד אותו אתה צריך להיבחן במבחן אחד. האם אתה יכול להשפיל מבט אליו, ללמוד אותו, ולהבין מה יש בו שאין בך? זה מאוד קשה. איך למשל אתה היית מתמודד אם היית גדל בעולם שלו? מה למשל אתה יכול ללמוד ממנו על עוצמות, על טוב לב, על חברות, צירות? הוא בסוף הלכלוך של העולם. אם אתה לא יכול לעשות את זה, אל תיגש לשם. כי אם אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא מסתכל החוצה. אז לא, אתה לא מסתכל פנימה. מסתכל החוצה. האם אתה יכול ללמוד מכל אדם? אין הבנה יותר שטחית פה מללמוד מכל רב. לא על זה מדובר. זה גם הפוך מהאמת. חכם הוא זה שלא משנה מה יקרה. בכל מקום שהוא יהיה, הוא פוגש את האינסוף. וכיוון שהוא פוגש את האינסוף בצלם האלוקים, כי כל אדם נברא בצלמו כדמותו, אז הוא פוגש את צלמו. שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, למה? כי עדבותיך שיחה לי. מה מדבר אליי? מה זה עדותיך? אני, העד שלך. עדויות. אני מציגך. עכשיו, אם אתה אומר שאין לי תפקיד בעולם יותר, אם אתה אומר שאותי לא סופרים, אז אנא פנה. אתם מכירים את העסקיות האלה של במבה? שכתוב שם, אוסם עושה הכל כדי שענתכם ממוצריה תהיה מלאה, במידה וחל דפקט, אנא, שלח את האריזה בצירוף הזה, המוצר וזה, קח את המוצר בצירוף האריזה, תשלח, ותגיד, חל דפקט ביצור. מה אתה רוצה ממני? זה פשלה של זה שאתה מייצג, לא? אתה באת הרי לתת עוד רשעה. אז איך אתה כזה טיפש? כלומר, כדי להיות חכם אתה צריך לקלוט שמה ששיחה לי, מה שמדבר אליי, זה עדותיך. אתם יודעים מה זה עדותיו של הקדוש ברוך הוא? עדותיו של הקדוש ברוך הוא זה תורתו. עדותיו של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. אתם עדיי נאום השם, ואני אל. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאבה קודש. מקולות מים רבים. כל דבר הוא מעיד. רק השאלה אם אתה רואה פה את מה שרק החכם יכול לראות. רוצים את זה במושג טיפ-טיפה יותר עמוק, שהוא ברור? בעולם הסוד, הספירה הגבוהה ביותר היא ספירת החוכמה. מה שנצרח לצורך ספירת החוכמה הוא ביטול מוחלט. בשם הוויה יוד, קי, וו, קי, יוד, מתארת את ספירת החוכמה. ספירת החוכמה נקראת בקבלה כוח, מה? הכוח להתבטל. הכוח להגיד, ואנחנו מה? הכוח באמת להבין שהדבר היחיד שיש פה הוא אינסוף. זה לא הבינה. זה לא ההתבוננות. איזה הוא חכם בחוכמה עילה? איזה הוא חכם? זה שיודע להתבטל באמת. איפה רואים את זה? האם הוא לומד מכל אדם? חכם זה כי הוא תמיד שומע אלוקות. שנאמר, כמה הפסוק עכשיו אומר את הכל, מכל מלמדי השכלתי. איך השכלת מכל מלמדי? מה, לא ידעת את הנוסחה הזאת לפניכם? אתה כבר פרופסור למתמטיקה, אז מה מכל מלמדי השכלתי? כי אני לא שומע אותך, אני שומע את האין סוף שלך מדבר. כי עדבותיך, סליחה לי. אני שומע את עדבותיך, כך צריך לקרוא את זה עם אביו, שלי מזכיר תמיד, עדבותיך מזכיר לי את עדבת המים. עדבת הגלים. את הרעש הזה של הגלים. יש גלים, ויש את העדבה. יש עדות, ויש את העדבותיך. יש את הקול האלוקי, שהחכם לא צריך שום דבר שהוא תלוי בו. הוא אבסולוטי אצלו. זה נמצא אצלי כל הזמן. פעם אמרנו שלכל אדם יש במרכז עינו, העין, העיניים, העיניים, בעברי האדם, העיניים מסמלות את החוכמה. אנחנו אומרים גם בעברית המודרנית, נראה לי. נכון? לא נראה לי. נראה בעיניך? הסנהדרין נקראים עיני העדה. העיניים הם הסמל של החוכמה. עיני השם משוטטות בכל הארץ. במרכז העין יש נקודה קטנה קטנה הכי חשובה שיש כמעט, אולי בכלל. קוראים לה אישון. נכון? אישון. באישון הזה, עוד לא מכיר, אולי איך קוראים, איך קוראים? ארז. אז באישון שלך ארז ובאישון שלי, יש משחק תפקידים מעניין מאוד. כשאני מסתכל באישון של ארז, את מי אני רואה? אותי. מדהים. את מי אני רואה? אותי. וכשהוא מסתכל באישון שלי, את מי הוא רואה? אותו. אגב, אתם יודעים למה קוראים לזה אישון? איש קטן. זה מדהים, הוא חור. הוא חור. הוא ביטול. או בעברית תקנית, ביטול. הוא חוכמה. יש לי פה חור, שאתם יודעים בשביל מה הוא נועד? הוא בכלל לא נועד בשבילי, הוא נועד בשביל ארז. כי בזה ארז צריך לראות אותי. חשבתם פעם על אדם שאין לו מה לעשות עם האישון שלו? כי אף אחד לא מסתכל עליו. כי לא סופרים אותו. מכירים את הסגנון? לא סופרים אותו. האישון הוא הפוך מצ'ופצ'יק. צ'ופצ'יק זה הפוך. הוא החור של החוכמה. הוא החור של החוכמה. הוא הביטול של החוכמה. בפילי פלאות. ושם, מה עושים? לומדים מכל אדם. שם כשאני מתבונן, אני לומד ממך. אתם יודעים אגב, מי עושה את זה נפלא בעולם? מי שעושה את זה נפלא. קדוש ברוך הוא. אתם יודעים איך הוא קורא לנו? יש לו המון שמות לעם ישראל. ובאחת מהם הוא מתאר איך הוא שומר עלינו. יצרן הוא כאישון עינו. אתם יודעים למה? זה גוואלד. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותו, הוא מסתכל עלינו. אתם מבינים? וכשאנחנו רוצים לראות אותנו, אנחנו מסתכלים עליו. אתם מבינים מי אומר מכל מלמדי השכלתי, כי עדבותיך שיחה לי. איזה הוא חכם? אומר הארי הקדוש, זאת ספירת החוכמה. איזה הוא גיבור? גיבור זה הכובש את יצרו. לפני שאני אמשיך, לשנייה אחת. ספר במדבר הוא החומש הרביעי. וזה לא חוכמה להקדים, צריך לראות את כל הפרק בשביל לטעון את זה. אבל ספר במדבר הוא חומש, דיברנו על זה בשיעור האחרון בהוצאת דיבה, מרגלים, פרשת המרגלים. איך כל פרשת המרגלים היא בעצם להוציא דיבה לעצים ואבנים. הבאנו שם את הדברים של המהר"ל, המהר"ל שהזכרנו מקודם. המהר"ל שואל שם, משפט אחד חיים של המהר"ל. המהר"ל אומר שכתוב בחז"ל שחטאם של המרגלים היה שהם הוציאו דיבה על הארץ. חז"ל אומרים, מה פירוש שהם הוציאו דיבה? הם הוציאו דיבה על עצים ואבנים. כל הדיווח שלהם היה מדויק. הם רק אמרו שהארץ אוכלת יושביה. אומר המהר"ל מפראג, אם אתה כבר רוצה לתבוע אותם על הוצאת דיבה, ולהגיד שבגין זה נחתם דינם של אבותינו במדבר וכו' וכו', אז תגיד דבר הרבה יותר חמור. הם כפרו בהשם. הם כפרו בהנהגתו. הם כפרו בכוחו. לפני כולם. הם אמרו לעם כולו, לא נוכל לעלות מהמדבר אל העם היושב בארץ, כי חזק הוא העם ממנו. אז אתה אומר לי שהם הוציאו דיבה על עצים ואבנים? תהיה רציני, תדבר על מה שהם עשו. זה הבעיה בהנהגה שהם דיברו על אבן. אומר המהר"ל זה גבל. מה שהם אמרו, כפירה על הקדוש ברוך הוא, זה לא הוצאה דיבה. הם עם אומץ, הם אמרו את זה. הקדוש ברוך הוא שומע, הם הרי מכירים בו, הם אומרים חזק הוא ממנו. הקדוש ברוך הוא שומע, הם אומרים דבר נורא והיום, דבר חריף מאוד, אבל כי חזק הוא ממנו, תשמעו את המהר"ל, זה נורא. אז יש להם בעיה ביראת שמיים. בסדר, עם בעיות ביראת שמיים, ישר את הפה. כויפרים. נו. לא סוף העולם. אבל הם המנהיגים. יעשו תשובה. אבל מה אתה מוציא דיבה על אבן? כי היא לא יכולה לענות לך? אז איזה מין יצור אתה בכלל? אז תלך מפה. הדבר לא יאמן. להוציא דיבה על אבן זה לא להוציא דיבה על אבן. זה להוציא דיבה עד שאתה עושה אותו אבן ואז הוא לא יכול לענות לך. ואז אתה מוציא דיבה על אבן. ויוציאו דיבת הארץ רעה, אתם יודעים מה היסוד של ספר במדבר? דיברנו על זה בהרחבה ביום חמישי, לכן לא ניכנס לזה. אבל זה פרק רביעי. היסוד של ספר במדבר הוא שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה את כוח החוכמה, את כוח הביטול. וידבר השם אל משה במדבר סיני. הקדוש ברוך הוא מגלה למשה איך במדבר, במקום המת, במודבר, הכל חי. איך החיות נמצאת במה שאתה רואה אותו כמדבר? הזמן קצר, אבל זה כל ספר במדבר. זה כוח הדיבור של ספר במדבר. מתחילתו עד סופו. הפרק הרביעי במסכת אבות, אנחנו עוד נראה את זה משנה משנה, זה דבר פלאי. בא ואומר, אל תתפעל ממה שאתה רואה. תסתכל תמיד פנימה לאינסוף. כבר בפסוק הראשון בספר במדבר עוצר רבי חיים אבן עלוש, יגן עלינו, הקדוש. זכותו יגן עלינו. ואור החיים הקדוש אומר, בפסוק הראשון בספר במדבר, בוא נעשה רגע עצירה, שנייה אחת, תשמעו אור החיים מדהים. בפסוק הראשון בספר במדבר, זה מהסוג של הפסוקים שעוברים קדימה, כי זה רק תיאור מקום, זמן כזה, למי זה מעניין, בוא נגיע לעוז, סוגיות. זה חלק מאותו, זה חלק מאותו בלוף של לראות את החוץ. כלומר, לאן אתה רוצה להגיע? לאיפה שה-IQ שלי עובד. 2 גרם IQ ואתה מתלהב. תעצר מול האינסוף. תעצר מול האות הזאת. אז כתוב בפסוק הראשון, וידבר השם אל משה, במדבר סיני, באוהל מועד. זוכרים את הפסוק הראשון? וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד, לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים למור. נכון? פסוק טכני? יופי. עוצר האור החיים ואומר, רגע, 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 אתם לא שמים לב, יש פה רמזור, אתם לא מבינים מה הולך פה? יש כאן בפסוק שני חלקים. חלק א' תיאור מקום, וחלק ב' תיאור זמן. השם מדבר אל משה. נכון? זה הנושא. איפה? במדבר סיני, באוהל מועד. יפה מאוד. מתי? באחד, לחודש, לשנה. אתם כבר שמים לב לבעיה? בתיאור המקום, מתחילה התורה מהכלל, ועוברת אל הצמצום. איפה הוא דיבר עם משה? באמריקה. איפה? בוושינגטון. לא עלינו. אז במקום זה, במדבר סיני, איפה? באוהל מועד. שוי. מתי? היה צריך לפי זה להגיד, בשנה השנית לצאתם, בחודש השני, באחד לחודש. שאלה של אור החיים, מותר לשאול, צודק. אחרי שאתה שומע את השאלה, אתה שואל איך אתה לא שמת לב, זה הרי צעקה ממש. ככה מדברים עברית, תחליט, או-או. אומר אור החיים, קודם כל בוא נבדוק מה עושים בעברית, בעצם מה צודק, זה או זה, ואז יהיה לנו לדעת איפה השאלה. נכון? איך אתה כותב מכתב? אתה תמיד מתחיל מהפרט אל הכלל. תמיד. אתה אומר תאריך, אז אתה אומר היום א' לחודש X לשנת X. אתה לא אומר היום שנת X חודש Y א', ויש בזה המון היגיון. למה? כי משתמש בלשון האור החיים במשפט קטן, הפרטות מתחברים על ידי הכללות, כללות בכף, רק ברכות שיהיו. מה האחד לחודש, מה נותן לאחד הזה משמעות? החודש, החודש זה מספר סתמי. אחד מה? אחד ארגז, אחד מה? זאת אומרת, אחד ל... מה? חודש. אז מה מחזיק את האחד? החודש. יופי. שני למה? לשנה. שנית למה? לצייתם. פמוד. אז אתה לא אומר לי, אני מדבר על הספירה הזאת בחודש הזה. אלא אני מדבר על יום ששייך לחודש, ששייך לשנה. יפה. נו, אז למה לא עשית כך לגבי המקום? למה לגבי, אגב, במקום אנחנו גם כותבים במעטפה, נכון? רחוב, עיר, ארץ. נכון? חי צומח דומם, זוכרים? רחוב, עיר, אנחנו לא עושים ארץ, רחוב. אומר האור החיים, נו, נתקע לנו הפסוק, אה? אומר האור החיים הקדוש, אין שום בעיה בפסוק. הפסוק מדבר הכל אותו דבר, כמו בתיאור הזמן. כלומר, מה התפל? התפל בא לפני הדבר העיקרי שמחזיק אותו, שהוא תפל לדבר העיקרי יותר. למה אתה שואל שאלות? כי אתה אומר, אוהל מועד הוא התפל למדבר סיני. ואולי זה כל החידוש של הספר? מה מחזיק את מה? מדבר סיני את אוהל מועד, או אוהל מועד את מדבר סיני? וידבר השם אל משה במדבר סיני, שהוא סתם חול, אלמלא יש שם אוהל מועד. כמו האחד, שהוא סתם אחד, אלמלא הוא אחד לחודש. אתה יודע כמה מדבר מקבל עדות כשיש אוהל מועד בתוך המדבר? זה מדהים. אתם יודעים מה האור החיים הקדוש אומר? שאם היה כתוב הפוך, היו קוראים לחומש שלנו חומש אוהל מועד. זה לא היה חומש במדבר, זה היה חומש אוהל מועד. אבל אתם יודעים מה החידוש של ספר במדבר? שהחומש הוא לא חומש אוהל מועד. לך תמצא אוהל מועד בכל המדבר. ואל תספר לי שכל החיים שלך זה אוהל מועד. אז במדבר שלך מצאת כבר אוהל מועד? עוד לא. אז תמשיך. איזה הוא חכם? פותח הפרק הרביעי המקביל במדבר. הלומד לכל אדם. זה הרי המדבר בעצמו זה. מה ממנו יש? במדבר סיני, באוהל מועד. זה גבלת. איזה הוא גיבור? ממשיך בן זומה. הכובש את יצרו. אגב, אני כל הזמן עושה קדימה, אבל אי אפשר לזוז. מה הממרה הכי מפורסמת שיש לכולנו מבן זומה? נו, כולנו יודעים אותה. נו? הגדה של פסח. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה. עד שבא בן זומה לא היה אף אחד שהחליט להכניס לעולם את ההבנה עד הסוף ולפסוק אותה להלכה. עכשיו פוסק רבי אלעזר בן עזריה שבשיא הלילה אפשר לעסוק ביציאת מצרים. הרי אני כבן 70 שנה, 70 שנה זה מכלול חיים, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אבל אתם יודעים מה למדנו מהדרשן, משמת בן זומה בתלו דרשנים? אתם יודעים מה למדנו מזה שלא יכול לראות פסוק בלי להיכנס אליו פנימה, שלא יכול לראות אדם בלי להיכנס אליו פנימה, שיכול להיות שהוא הציץ ונפגע בגלל זה, אבל הוא לא יכול אחרת. שנכנס בפרדס ואולי נפגע, אבל הוא השאיר לנו את הטעם לחיים. יש עולם שבו אפשר להיות חכם אמיתי, לא חכם על חשבוני. זה עולם מופלא. איזה הוא גיבור, ממשיך בן זומה. בדיוק. כן הבנת. זה כבר אתה צריך לשאול את הקודש ברוך הוא. טוב שהיינו במצרים או לא טוב? היה יותר עדיף בלי, לא? אפשר ככה ישר, לא? מסתום שהקודש ברוך הוא חושב שטוב שנכנס לפרדס, אחרת לא היה מצדר את זה. השיעור שבא לנו מבן זומה, הוא צריך להבין מה קורה עם זה. ודאי, אנחנו צריכים לדעת עוד מעט, אם נספיק, נגיע לבן עזאי ונראה איך בן עזאי מציץ ומת. ומתאר לנו את מה שאנחנו קוראים בעולם הפנימי רצו, שאין בו שוב. אתם יודעים מה יגיד בן עזאי? שכר מצווה, מצווה. ובעומק, בעומק, בעומק, תמיד תסתכל בתוכן היותר פנימי. בתוכן היותר פנימי. הפירוש הפשוט הוא שכר מצווה א' שתעשה גם מצווה ב'. אבל בפשטות זה לא המשמעות. כי אז היה צריך להיות שכר מצווה, מצווה אחרת. בעומק זה שכר מצווה, זה המצווה. נו, אז אבל כבר עשיתי אותה, אבל עשית אותה בהבנת X. שכר המצווה זה שיום יבוא, וצדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ופתאום הם מגלים מה הם עשו בעצם במצווה הזאת. רק אז הם מבינים איזה ציוות התרחש במצווה. רק מה הבעיה של בן עזאי? נכון? בזה צריך לדון, אתה צודק, הרב עמוס, בזה צריך לדון. אבל צריך להכיר את זה. בסדר? נמשיך. כי לימוד הוא מאדם, כבוד הוא לבריות. לאט לאט, נגיע לזה עוד מעט. לימוד הוא מאדם. אני לא צריך לשבת וללמוד מכל... איבד כל בריאה. נדבר על זה, על ההבדל. בעזרת השם, כשנגיע. כי זהו גיבור. הכובש את יצרו, כשנאמר טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. הפסוק הוא הפוך, לא? טוב ערך אפיים מגיבור. אז מה אתה אומר שגיבור זה הכובש את יצרו? הרי לא כתוב פה שערך אפיים איקוול כובש את יצרו, כתוב הפוך. מסביר רבי עובדיה ברטינורה את הפסוק, לא הבנתם את המים. הרי לא יכול להיות שזה הוא מתכוון. אז הוא מסביר כך. מם זה לפעמים מם היחס. טוב, ערך אפיים מי גיבור. בסדר? בהשוואה בין ערך אפיים לגיבור, ערך אפיים, איך אומרים בישראלית, יותר עדיף. נכון? מגיבור. אומר... בן זומה, לא זה הפשט של הפסוק. לפעמים, הפסוק ממשיך, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. בואו נלך על הסיפה. יכול אדם למשול ברוחו, ובאמצע קרב בינינו להגיד, אוקיי, אני מושל ברוחי, אני מפסיק. בסדר? אני מפסיק. באמת צריך לכבד את זה. יפה מאוד. אבל אחר כך, הרי זה העולם, אנחנו מכירים, אני אסביר, טוב, בטח הפסקת, פחדת שתפסיד. נכון? שאלה רק כמה זמן ייקח עד שאני אגיד את זה. אבל תארו לכם שאדם עשה קרב, ניצח, כבש ולחד את העיר. עכשיו הוא יושב על הכיסא המסתובב, והעיר כולה שרה למשמעתו. הם מפחדים שהוא הולך עכשיו לרסק להם את הראשים. הוא קורא להם ואומר להם, חבר'ה, לא הספקתי להודיע לכם, אבל אני לחדתי את העיר לא בשביל להרביץ לאף אחד. אני מושל ברוחי. כל מה שרציתי ללכוד את העיר היה כדי לתת לכם כוחות. אתם יודעים מהי העוצמה הגדולה ביותר של המושל ברוח? כשהמושל ברוח בא ממישהו שלחד כבר את העיר. אתם מבינים את המים? טוב, ערך הפיים, מתי אתה רואה את עריכות הפיים במיטבה? כאשר היא באה מהגיבור שניצח. מתי אתה רואה את ממשלת הרוח של האדם בשיאה? כשאדם לחד עיר והוא מושל ברוחו. טוב ערך הפיים בזמן שהוא בא מגיבור בגבורתו. וממשלה ברוח בזמן שהיא באה מלוחד העיר. יפה מאוד, זה הפשט של הפסוק. ואז זהו גיבור הכובש את יצרו. על פי זה בואו נבין את המושג כובש, שבאתי דיברנו עליו הרבה. כל העולם שלנו חי בתפיסה עקומה. הלאה הכיבוש. אנחנו לא אוהבים כיבוש. אנחנו עד כדי כך מבולבלים שאנחנו לפעמים יכולים לכעוס על הילדים שלנו בשבוע כמו השבוע הזה. באתגרים הכי קשים שיש לנו. צריך פעם אחת לעצור ולשאול מה זה נקרא לכבוש. אתם יודעים איך כובשים מלפפון? מה עושים? לוקחים מלפפון, לא יפה ככה על מלפפונים לדבר, לוקחים סתם מלפפון ועושים ממנו מלפפון כמו שרק סבתא שלי ידע לעשות. תזכחו שאתם יודעים כזה. מה הוא היה לפני שסבתא שלי נגע בו? סתם מלפפון. מה שקראו אצלנו מלפפון. אתם יודעים מה הוא עכשיו? זה המלפפון של סבתא שלי. לא הבנתי, אם היא כבשה אותו, למה לא ריסקה לו את הצורה? כי לכבוש זה לגלות את הכוח שיש בך בפנים. אתה רק לא היית מודע לו אף פעם. פשוט לקחנו מילה, ובעולם היחסיות שלנו, גם אותה רצחנו. בא הקדוש ברוך הוא אל האדם בבריאה ואומר, רדו בדגת הים וכבשוה. אז איך אנחנו מבינים? באמת? אולי תיתנו לכל חיה את המשמעות שלה ותגלו לכל הבריאה מה התפקיד שלה? אל תשאירו סתם מלפפון. אף מלפפון שלא יישאר סתם. הכל שיהיה כבוש. איזה הוא גיבור? גיבור זה מי שלא יכול לראות משהו שהוא לא כובש אותו. זה דבר מופלא. אתם יודעים מה הדבר הכי קשה לכיבוש? יצרי. הכי הכי קשה. בשם הבעל שם טוב אומרים חסידים, הגיבור צריך גם להיות חכם. כלומר, כל שלב לוקח גם את הדרגה הקודמת. איזה הוא חכם? פלוס. אומר, גיבור זה אחד שיודע מה הוא באמת יצרו, ואז אותו הוא כובש. אני מאוד חזק בלכבוש את היצר שלך. אתם מכירים אגב את השיטה הזאת? שכל אחד במה שטוב, מטיף לכל העולם על היצר שלו. יא, אח שלי, לך תעסוק ביצר שלך ואחרי זה תצלצל. איזה הוא גיבור, זה לא מישהו עוסק במישהו אחר בכלל. זה הכובש את יצרו. הוא גם יודע לזהות מה הוא יצרו. הוא לא מתכחש. הוא כובש. טוב ערך אפיים מגיבור. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. הזמן מאוחר רק סיומה של המשנה. איזהו עשיר? זה מוביל שלב שלב, זה עולם מופלא, זו משנה שאפשר ללמוד אותה שעות על שעות. איזהו עשיר? השמח בחלקו. העשיר לא ידע מנוח, כי הסבא לא ייתן מנוח לעשיר. עשיר בעולם אבסולוטי, עשיר בעולם של אמת, נבחן בשמחה. אתם יודעים במה הוא שמח? הוא שמח בחלקיות, כי הוא מחובר לאינסוף. מי שבעולם שלו היש היחיד הוא האינסוף, אין מה שמשמח אותו יותר מלהיות חלק, כי אני חלק מאינסוף. אמרנו פעם, אני ספרתי פעם על הפעם הראשונה שעמדתי שם מעל המגדל בבירקנאו. היינו קבוצה קטנה של תלמידים, שעת הנצח חמה, ותיקים, קור, עמדנו שם מעל המגדל. קשה מאוד מאוד מאוד, אבל התפללו שם. הרגשנו ככה איזה מין בודדים שמתפללים וכולם פה. התפילה אדירה. והגיעו לפסקה בתפילה, בנוסח שהמתפללים שם מתפללים, אומרים שומר ישראל שמור שארית ישראל כל יום. והגיעו לפסקה של שומר ישראל, והתחילו לשיר. שומר ישראל, ישראל, ניגון יפה מאוד, שמור שארית ישראל. ובלי להגיד אף מילה, פתאום כולם חשו שארית ישראל. אתה עומד שם על בירקנאו, אם יש מילה שאתה יכול להרגיש עכשיו זה שארית. מה זה שארית? אתה עומד שם וחושב על 2 מיליון יהודים ואתה ביחד עם עוד 30 חבר'ה, ופתאום אתה מרגיש שארית, שארית, שארית. אני זוכר שמישהו אמר, אני רוצה להיות שארית ישראל ולא מלך אירופה. זה משפט אדיר. אני רוצה להיות שיריים של אינסוף ולהגיד לכולם פה שאני שיריים של אינסוף. זה לא גנרל של שקר של קדנציה. איזה הוא עשיר? השמח בהיותו שיריים, השמח בחלקו. איך אפשר להגיע להיות שמח בחלקו? מביא בן זומא פסוק, אבל לא מסתפק בפסוק, אלא הוא חייב להסביר אותו. שנאמר, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כשאתה אוכל את יגיע כפיך, אשריך. הבנתי. כי באמת יש לאדם תחושה עצומה כשהוא אוכל את מה שהוא עשה בעצמו. מה זה בטוב לך? אשריך בעולם הזה. אבל לא תמיד זה גם טוב לך, כי לפעמים אתה עדיין רעב. אבל אתה חי פה את זה שטוב לך בעולם הבא. זה לא רק אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. טוב, נו, אז זה השיר של העולם הבא. תצלצל אליי, כשנגיע מדבר. איזה הוא השיר פה? זה שחי פה את העולם הזה ואת העולם הבא. חז"ל אומרים, איזה הוא בן העולם הבא. חז"ל מספר אותם שני חבר'ה שהיו מתבטחים, היו הולכים בשוק ורואים חבר'ה עם הראש על הפנים, עם הפנים על הקרקע ועם הפנים על הרצפה ועם העל הפנים, והיו הולכים ומבטחים אותם, מבטחים אותם, עושים צחוקים. וכשהבינו את זה, הבינו למה אלה הם בני עולם הבא. כי נותנים לאדם בתוך העולם הזה להרגיש שהוא לא נגמר. ואמרו עליהם שהם בני עולם הבא. המושג הזה, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, בעולם הזה טוב לך, שטוב לך לעולם הבא. כי אתה שמח בחלקו. והסיום, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. הבריות זה קודם כל, כל הבריות. אבל בדרך כלל כשמשתמשים בביטוי בריות, ודאי במשניות באבות, מתכוונים לבני אדם גם כן. למרות שזה עונה על התואר בריות, כשהילל הזקן, אבל כשהילל הזקן אומר, הווי מתלמידיו של אהרון.